שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לך, הרב לייטמן.
שלום לכם.
שלום, שלום, שלום ניצה מזוז.
שלום.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1315, ואנחנו נשוחח עם הרב לייטמן על תקשורת בתוך תא משפחתי, שבו הילדים כבר גדלו, בוגרים, ויוצאים מהבית. איך אנחנו כהורים, איך הם כילדים יכולים לשמור על חיבור, הולך ומתגבר בינינו בתנאים החדשים, תהיו איתנו. ניצה, בואי תפתחי בבקשה.
אז כן, אז התא המשפחתי הוא תא שבעצם מתחיל להתפתח מהרגע שמגיעים ילדים לעולם. ובצורה כזאת, ככה ההורים משקיעים במשפחה ומגדלים ומטפחים, והילדים לאט לאט גדלים. ומגיע איזשהו שלב בחיים, שהילדים כבר ככה עברו את גיל 22, 3, 4, וכל אחד רוצה לפרוס כנפיים לעוף, למצוא את החיים העצמאיים שלו ולצאת מהבית. והתוכנית שלנו היום תמקד ותשים פוקוס על צורת התקשורת, היחס הנכון, הקשר הנכון, במצב שילדים בגרו ומתחילים בעצם לעזוב את הבית, מה קורה לקשר המשפחתי, איך הוא ממשיך להתפתח, איך הקשרים האלה ממשיכים להיות חזקים ומפתחים כל אחד מבני המשפחה. אז קודם כל ככה נשים אולי את התמונה המיטבית. מהו בעצם המצב האופטימלי, איזה סוג של קשר אופטימלי צריך להיות כשילדים עוזבים את הבית?
לפי דעתי, עוד לפני שהם עוזבים את הבית, מהילדות והלאה הם צריכים לקבל הרגל, זה כטבע שני, שהם לפחות פעם ביום, אם לא פעמיים ביום, חייבים להתקשר להבית. כך היה אצלי. ילדים שלנו מתקשרים תמיד הביתה. בן היה לומד במקום יותר רחוק, בנות היו לומדות משך יום שלם מהבוקר עד הלילה, והיו חייבות, והוא גם כן היה חייב, להתקשר לאשתי ולספר ולדווח ולשאול, ובקיצור זה היה הרגל. אני לא חושב שהיה שם משהו חשוב, אבל זה היה קיום ההרגל. ואני חושב שזה נכון. וזה עד היום הזה.
ההרגל הזה בעצם מה הוא בונה? יצירת הקשר הזאת, מה הוא בונה?
יצירת הקשר, זה בדיוק. שהקשר חייב להיות, קשר הקבוע, קשר רגיל, אין בו שום דבר מיוחד, אבל אתה יודע, 5 דקות בלה בלה בלה, בת עם אמא, בן עם אמא, זה מאוד מאוד חשוב. קשה להגיד שאני הייתי מעורב בזה, אבל אני ידעתי מה שם עובר מאשתי, ואני בעצמי לא אדם שמתקשר בטלפונים ומספר, אם אין ברירה, אז ודאי גם אני מעורב. אבל ילדים ואמא זה חובה שיקרה כזה קשר, כך אני חושב.
זאת אומרת, הילד בעצם הוא זה שיוצר את הקשר.
או בנות, כן, כן, כן.
כן, הכוונה היא הילדים, זאת אומרת, בנים ובנות, כן, כלפי ההורים.
כן, כן.
זה לא שההורה מחפש איפה הילד.
לא, לא, הוא לא יכול סתם להתקשר, אולי זה איזשהו זמן חשוב לילדים, מה שהם עושים בביתי ספר, באוניברסיטאות, בין גם כן, בלימוד או בעבודה.
ואז כשמגיע הרגע שבהם הם עוזבים את הבית, אז ההרגל הזה צריך פשוט להמשיך?
הרגל ממשיך שהם צריכים להתקשר, אבל חוץ מזה יש עניין של הביקור. ואפילו שעוזבים את הבית יש יום בשבוע, שעות פחות או יותר קבועות, שאמא מחכה להם והם באים.
מה לגבי הרגש של התעניינות? מה זאת אומרת? לפעמים ההורים מרגישים שהילדים שעזבו את הבית יש להם עולם ומלואו.
נו, אז מה?
והם מפסיקים להתעניין בהם, ההורים, שנשארו שם מאחור.
לא, הם מספרים כל הזמן. הם כולם מספרים וכולם, זה צריך להיות קשר כזה שאין שום בעיה לאימא לספר על כל מה שיש להם.
והיחס של הילד הבוגר שגר עכשיו לבד,
נו?
הוא צריך להרגיש שהוא מתעניין במה שקורה להורים שלו?
כן, ודאי הוא מתקשר.
לא, חוץ מזה שהוא מתקשר, יש לו בפנים הרגשה שהוא מתעניין בהם?
כן, כן, ודאי.
למה?
כי הרגל נס הטבע שני, הוא רגיל כבר שככה צריך להיות. שהוא שואל את ההורים, וההורים שואלים אותו, ואני לא יודע מה, כמה פעמים אשתי דיברה היום או לא, אבל בטוח שפעם ביומיים לפחות, אני מתקשר אליו פעמיים בשבוע.
אוקיי, אז זאת היא התמונה האופטימלית, שהיא צריכה להיבנות מהילדות. שילד כן. יודע שפעם ביום, פעמיים כן, ביום, כן. אם הוא מצטיין, הוא מצידו אחראי ליצור קשר עם ההורים, לשאול, אבא, אמא, מה נשמע?
כן.
אני ככה וככה, מה שלומכם? אפילו שאין איזה עדכונים גדולים, יצירת ההתקשרות הזאת היא חייבת להיות שם.
כן.
זאת היא התמונה האופטימלית.
כן.
הלאה, מה מפה
כן,
ניצא?
כן, אני רוצה להוסיף דווקא על התמונה הזאת, כן? שהיא יכולה להיות, להישמע אפילו לפעמים טכנית,
טכנית גם, כן, אז מה?
נכון.
לכן כמה פעמים אמרתי, הרגל נעשה טבע שני.
נכון. אבל מעבר לפעולה הזאת הטכנית וההרגל הזה, מה קורה ברמת הקשר עצמו, הפנימי?
שאנחנו נמצאים בקשר כזה, כמה פעמים בשבוע זה עם זה, אז כל אחד מספר על מה שיש לו, ועל מה שסיפרו לו אחרים, כי יש שלושה ילדים,
כן.
כל אחד מספר לאמא, והיא מספרת לכולם. אז היא לא רק מספרת על מה שיש לה, אלא על מה שהיא דיברה עם, עם הבת הזאת ועם הבן וכן הלאה. זאת אומרת, יש לנו שתי בנות ובן. וזהו, ואז כולם דרך אמא מתקשרים ככה ביניהם גם כן.
זה נשמע כמו איזה רקמה כזאת.
כן.
כן, כמו איזשהו תהליך כזה שכל אחד מתקשר, והוא דרכו ככה נוצרת איזושהי רקמה בתוך כן. המשפחה.
חוץ מזה, מה שאימא עושה, היא עושה עוגות. ואפילו לא רק עוגות, אלה גם כן ארוחות. ובנות באות אליה, ומקבלות את הארוחות ועוגות אליהם הביתה. ואז כל בת מביאה לבעלה, זאת אומרת לחתן שלנו, את העוגה מחמתו.
לקחת אותי עכשיו אל התמונה הבאה.
פעם בשבוע כך היא עושה, שבוע שבוע. ואני רואה את החתנים האלו, שאני פוגש אותם לפעמים, והם מביאים איתם כל בוקר פרוסה מהעוגה של חמתו.
הרב, רציתי בדיוק לשאול אותך על הנקודה הזאת שהתקדמת אליה. ברגע שהילדים היו פה אצלי בתוך הבית, מאז שהם נולדו בעצם, ידעתי שהתפקיד שלי כהורה זה לחנך אותם, לבנות אותם כבני אדם שיצאו אל החיים שלהם. אבל כשזה קורה בפועל, והם יוצאים מהכן שלי, אל מקום שלהם, אני קצת בחוסר התמצאות. לא ברור לי עכשיו מה התפקיד שלי כלפיהם. מה אני צריך לתת להם עכשיו שהם כבר לא פה? מה?
רק קצת ביטחון להסתדר במקום חדש.
זאת אומרת, לשחרר אותם, לתת להם ככה את העצמאות?
כן, כן. שהם מסוגלים, יכולים. טוב, על זה אתה צריך לחשוב עוד לפני שהם יוצאים לעולם החדש.
זאת אומרת, אני שמה לב שאתה נותן הרבה דגש על ההכנה לפני העזיבה.
בטח.
זה לא שיום אחד הם פשוט קמים והולכים, אלא יש איזשהו תהליך שמכין גם אותם וגם כן, אותנו כהורים כן. לעזיבה הזאת.
כן, אני יודע עד כמה שלי היה קשה, בגלל שהייתי גודל בבית, באווירה מאוד מפנקת, וזה מאוד היה קשה לי להתרגל למקום חדש, ליחסים חדשים, לקשור את עצמי עם החברים חדשים, בקיצור, היה מאוד קשה. לכן כשחשבתי על העתיד של הבן שלי, זה לא הייתה לי שום שאלה שהוא צריך ללכת לפנימיה.
גם אני הייתי בפנימיה, והיום רוב הילדים לא לומדים בפנימיה. וכשהם יוצאים מהבית, אני יכול להגיד כאבא, אני יודע שכשהילדים שלי יצאו מהבית, אני אהיה בפוזיציה של מאוד דואג, ודווקא מהמקום הזה של מאוד דואג, אני רוצה להבין, אתה הדגשת לי את עניין הביטחון, אמרת, אתה צריך עכשיו לתת להם רק קצת ביטחון. איך אני יכול לתת להם ביטחון? בצורה הכי טובה.
שאתה תמיד כביכול נמצא לידם, או לא רחוק. ולאט לאט, משך חודשים ואפילו שנים, אתה מתרחק יותר ויותר.
ושהמרחק הפיזי והעובדה שאנחנו לא גרים תחת אותה קורת גג אחד, בעצם לא אמורה לשנות או להשפיע עליהם.
לא. צריכים בכל זאת לסדר להם אווירה כזאת שהם הרגישו, אפילו שהם נמצאים בבית, שהם יותר עצמאים, וכביכול שלא נמצאים בבית. אני שיצאתי מהבית, לא ידעתי מה אני אעשה, איפה אני אחבש את הבגדים, כן, כלי מיטה, איפה אני אקנה, איפה אני אשמור אוכל, איך אני אגייץ. אני שום דבר לא הייתי מכיר, אני הייתי ממש כל כך מנותק מכל שירות עצמית, שזה פגע בי מאוד, שאני פתאום נפלתי לזה.
אנחנו רואים ששום דבר בטבע לא קורה סתם. לכל שלב בהתפתחות של האדם יש כנראה איזה מטרה, אפילו אם אני לא רואה אותה, אם אין לי חוכמה להבין למה הטבע בנה את החיים ככה. למה אצלנו בחברה האנושית של בני האדם מגיע השלב שבו הילדים יוצאים מהבית? מה המטרה של השלב הזה כלפי ההתפתחות של ההורה כבן אדם, ומה המטרה של השלב הזה כלפי ההתפתחות של הילד כאדם בוגר?
אני לא כל כך הבנתי.
בטבע שום דבר לא קורה סתם, נכון?
אבל בטבע אנחנו רואים שגם כן ההורים הם דואגים לצאצאים שלהם לחנך אותם לתנאים החדשים.
מצוין, ככה עשינו מיום שהם נולדו.
כן.
עוברות 20 שנה, 20 ומשהו, הילד עובר מהבית שלי לדירה שלו.
כן.
בשלב הזה שהשתנה המציאות, שהוא עבר מהבית שלנו, שבו הוא גדל, מינקות, לבית שלו, מה התפקיד של השלב הזה בהתפתחות שלי כבן אדם, כהורה, ומה התפקיד של השלב הזה כלפיו, כלפי הילד, בהתפתחות שלו כאדם? מבחינה אבולוציונית, התפתחותית שלנו כבני אדם, מה השלב הזה בא להוביל? לאן?
יכול להיות שאתה צריך לבוא לבית שלו ולעזור במשהו, לתת כמה עצות.
אני חושבת שאני אמשיך את השאלה של אורן.
לי לא היו דברים כאלו, כי שוב אני אומר לך, הבן שלי שהתנתק מהבית, הוא נכנס לפנימיה, ואחרי 10 ואפילו יותר שנות בפנימיה, הוא התחתן, ואז הוא כבר ידע מה שהוא יעשה, ואני לא הייתי בכלל שייך לכל הצעדים שהוא עשה.
לגבי ההרגשה של הקשר, כל עוד הוא היה בבית, היה בינינו איזו הרגשה של קשר מסוים. כשהוא יוצא מהבית, האם אני כהורה אמור לצפות לזה שהקשר עכשיו יחלש? מה אמור לקרות לקשר?
קשר לא צריך לחלש.
לא צריך.
אלא הוא צריך לקבל צורה חדשה.
מהי הצורה החדשה?
הצורה החדשה שילד בכל זאת ירגיש שאתה נמצא לצדו, אבל הוא מעכשיו והלאה צריך לדאוג לעצמו. אתה תוכל לעזור לו במה שאפשר, קצת בעיצות, קצת בכסף, אבל בעצם דאגה זה אליו, עליו.
כשבעצם הרעיון הוא לתת לו את האפשרות להתפתח באופן כזה שגם הוא יוכל בקרוב להקים את התא המשפחתי שלו?
כן.
זה בעצם הרעיון. זאת אומרת, אנחנו כהורים צריכים לתת לאותו ילד שגם עזב את הבית, את הכלים איך לבנות את עצמו בעצם.
ילדים שלא קיבלו את ההכנה הזאת,
כן.
בכל זאת יש להם כזאת הרגשה שהם, אם הם עוזבים את החיים מהידיים שלהם,
כן.
החיים בכל זאת המשיכו באיזושהי צורה. שהם רגילים שההורים דואגים.
נכון.
ויש להם חולשה בידיים לקחת את החיים האלו ולהתחיל לברר ולנסות ולבנות והכל, אין להם את זה. ואז הכל נופל.
מה שעכשיו אתה תיארת, זה מקרה קלאסי להרבה מאוד מקרים בדור הצעיר. הדור הצעיר בעצם, הדור של הילדים שלנו, הוא דור שבעצם גדל בצורה כזאת שהוא קיבל באמת את הכל, את רוב השירותים, הוא היה רגיל לקבל גם שירותים יחסית ברמה טובה, ובאמת עכשיו כשהוא צריך לעזוב את הבית ולבנות את עצמו, אז מה שאתה מתאר כרגע זה בדיוק מה שעובר עליו. תחושה של רפיון, לא ברור, קצת מאבד את עצמו, מרגיש צורך כל הזמן להמשיך לקבל את השירותים שהוא קיבל כשהוא היה בבית, גם כשהוא כבר לא בבית. תלותיות, מין תלות לא בריאה כזאת. זאת אומרת, יש הרבה הרגשה של תלות לא בריאה. אז קודם כל בוא נסתכל, מכיוון שזה מאפיין המון 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 את הדור הצעיר שלנו, אז בוא נראה רגע איך בכל זאת, אם זאת הסיטואציה, זה כבר המצב כרגע, איך אני עוזרת לאותו בן או בת שעזבו את הבית ומרגישים את חוסר העונים הזה. הצורך, המין התלות הזאת היא שנבנתה בהם.
אם את לא דאגת על זה קודם, זה יהיה קשה מאוד.
נכון, וזה מורגש כקשה. אני יכולה לומר, מורגש לגמרי כקשה. עכשיו, מה בכל זאת ניתן במשהו לתקן את מה שכבר נעשה?
צריכים לקחת מחברת.
כן.
לשבת יחד עם הילד הזה, כן. בן או בת, ולהתחיל ממש לפרש איזה בעיות קושיות, הפרעות, נמצאות, או יופיעו לפניהם, ובאיזה צורה הם צריכים לדאוג לפתור אותם. ממש במחברת. מחברת אהבה.
כן. זאת אומרת, להכין ממש רשימה מסודרת של כל מה שקשה להם בעצם.
כן. הם צריכים לדעת איך הם מגיעים ללנדברי, לא זה, לאיפה שהם...
מכבסה.
כן. ואיך הם עושים דואר וביטוח וטסט וכל הדברים שצריכים לעצמם, הכל. את צריכה להעביר להם כל המסמכים, ששייכים לטלפונים שלהם, לכל דבר, כי הם עוזבים.
כן.
זהו. עכשיו הם צריכים לדעת איך שהם שומרים על מה שיש להם, כלפי עירייה, כלפי משרד הבריאות, כלפי כל דבר ודבר. וזה צריך להיות כתוב אצלם.
כן.
כי זה לא נכתב בראש ובלב. זהו. עכשיו צריכים... הם צריכים לדעת באיזה, מה חסר להם כדי לקיים את החיים שלהם. האם אתם צריכים מגייץ? כן?
כן.
כן. משחת שיניים?
כן, דברים בסיסיים ביותר.
כל מיני כאלו דברים הקטנים ביותר. זה הכל צריך להיות כתוב.
כן.
והם צריכים לדאוג שזה יהיה להם. זהו. כולל תרופות, כולל רופאים, כולל כל מיני דברים. כואב משהו, כנגד כאב הזה אפשר לקחת את זה, כנגד כאב הזה אפשר לקחת את זה, עד שמגיעים לרופאים.
כן.
כן? וכן הלאה. זאת אומרת, הם צריכים מה שלא קיבלו בבית, בגלל שפינקת אותם ולקחת הכל על עצמך. עכשיו הם צריכים לקבל את המדריך לחיים.
המדריך לחיים. כן. יפה. עכשיו, באמת, מה שקורה הרבה פעמים במצב הזה, זה שמאחר וחסר להם המדריך לחיים, אני שמה לב באופן כללי, שזה גם מעכב אותם מליצור קשר זוגי שימשיך ויתפתח לתא. כאילו יש איזשהו פחד מלהמשיך הלאה לחיים.
כן. זה, יש לא, לא, לא יותר ממה שנכנסים לאיזה בית קפה, אוכלים גרידה.
כן.
זהו.
בדיוק. זאת אומרת, יש פה, זה נראה שבגלל שהקשר היה כל כך כנראה חזק, באופן כזה שלא נתן להם להתפתח מספיק, המחשת את זה יפה, כאילו השרירים שלהם רפואיים, זה ממש הרגשה, של שרירים רפואיים, כאילו השרירי הרצון שלהם לא מספיק חזקים, ואין להם כוח להתקדם ולבנות את התא המשפחתי שלהם, לבנות את הקשרים שלהם, והם באיזשהו מקום נשארים באיזושהי תלות.
זה נגמר בזה שהם נפגשים עם בחורה, היא נכנסת להיון, ואז מעין ברירה, הם מתחילים להיכנס לכל הדברים האלה, דרך הרבה מאוד ירידות, נפילות, מכות, אבל כך בונים.
אני רוצה בנקודה הזאת עוד פעם להזיר את הפוקוס לקשר הרגשי בין בני המשפחה, במציאות הזאת החדשה שנוצרה, שהגדולים עזבו את הבית. רציתי לשאול, מה עושים במצב שבו הילד או הילדה עזבו את הבית, והם לא מרימים צלצול. חודש ימים הוא לא מרים צלצול. כשחסר לו משהו, הוא מצלצל גם 10 פעמים ביום. זה ברור. אבל כשלא חסר לו שום דבר, הוא לאט לאט, יש לו את החיים שלו, והוא פשוט לא מצלצל אלינו חודש ימים. מה עושים בכזאת סיטואציה? אני יכול להגיד לך שכהורה, אני מאוד פגוע מזה. לא מובן לי איך זה יכול להיות, אבל זה קורה.
זה תוצאה מהחינוך שלך.
ברור.
אל תיפגע. אל תיפגע, הם לא רוצים לפגוע בך. זה האגו שלך דורש מהם מה שאתה לא זהית בהם.
אז זה הדבר הראשון שאני צריך להגיד לעצמי, לא להיפגע כי זה תוצאה מהחינוך שלי?
כן, כי זה אתה גרמת לעצמך.
אוקיי. כבר הפכת לי את המוח, מה אני עושה? בסדר, אז טעיתי בעבר, מה אני עושה עכשיו?
מתקשר אליהם. מתקשר אליהם יום, יום נגיד. שואל מה נשמע, האם צריכים משהו? לא. יש לכם שאלות בקשר לחיים שאפשר לעזור? לא. ואחרי שהם התרגלו שאתה מתקשר אליהם, אתה מתחיל להגיד, טוב, מחר אני בעצמי... לא יודע אם אני מתקשר, אבל אני מבקש ממך, תתקשר אתה אליי. וככה לאט לאט יצא איזה התקשרות הדדית.
תגיד, יש לי עוד שאלה ברשותך. אני רואה שאתה כאילו נוגע לי בול ברגש הכואב. מה לעשות אם הבן או הבת הגדולים מרימים צלצול? ושואלים אותי, אבא מה נשמע, אמא מה נשמע. ואני מרגיש שהם לא באמת מתעניינים. הם עושים כי ביקשתי נגיד, כי סיכמנו, כי משהו, אבל אני לא מרגיש שהם מהלב, אני, כשאני פונה אליהם, אפילו
שאני... למה אתה דורש מהם? זה מה שאני לא מבין. למה אתה דורש מהם? אם הם ביקשו ממך להוליד אותם? אני שואל.
לא מילות תפזים.
אז אם כן, למה אתה דורש מהם? אתה, מה שעשית, עשית עם הגברת שלך, הצעירה אז הייתה, כן? והם נולדו, וכשהם נולדו, אז ודאי שטיפלת בהם, אבל לא שהם נולדו ולא שטיפלת בהם, זה לא נותן לך עכשיו, איזה יסוד לדרוש מהם.
אני את כל הלב שלי
זה עניינך
שם בהם. כל החיים מאז שהם נולדו הלב שלי בהם, אני דואג עליהם, דואג להם.
אני מאמין לך, אבל זה לא אכפת להם.
איך אני גורם לזה שבתוך הלב שלהם תהיה קצת דאגה? אחוז אחד ממה שיש לי כלפיהם, שאני ארגיש שקצת הם מתעניינים ודואגים לי.
כנראה שלא נתת להם דוגמה מספקת.
איזו דוגמה?
דוגמה לדאגה.
למי? להם
צריכים, דאג? צריכים לא רק לדאוג, אלא להראות להם שאתה דואג. ובזה אתה מלמד אותם גם כן לדאגה כלפי מישהו אחר, כלפי ילדים שלהם.
הילדים שלהם זה עם הפנים קדימה. זה העתיד שלהם. ברור לי שהם ידאגו לילדים שלהם. אני מוטרד ממה הם עושים עם מי שהם השאירו, אני מרגיש שכאילו אותי השאירו מאחורה. אתה מבין? שיהיה להם ילדים, הם בטח ידאגו להם. אבל מה איתי? אני כאילו נשארתי שם מאחורה, והם...
מה, אני לא מבין למה אתה כל כך אגואיסט, ואתה רוצה שישימו לב עליך כל הילדים שלך. מסכנים הילדים שיש להם אבא כזה.
איך אני צריך להתייחס?
עזוב אותם, תן להם ללכת לחיים. זהו. תקבל מהם ידיעה ליום הולדת. או מאשתך שהיא תתעניין, תתקשר אליהם. למה אתה ממש לוחץ עליהם שיתנו לך דין וחשבון על החיים שלהם, ושיראו לך עד כמה שהם דואגים לך? למה?
אז איזה קשר יש לי איתם? עכשיו, כשהם...
הקשר שהילידת אותם ו...
אני הולדתי אותם, אוקיי.
כן.
אבל עכשיו, בעתיד, מה אני צריך לצפות?
בעתיד כלום. בעתיד אתה תהיה זקן, הם יבואו אליך לבקר פעם בכמה זמן שם, פעם ביובל, לא יודע מתי. ואחר כך בבית קברות.
טוב, רגע, לפני שאתה מייאש אותי סופית, תגיד.
לא, אני לא מייאש אותך, זה חיים. אני לא מייאש, אני לא, במילים שלי, באף מילה לא היה לי זלזול בך.
מה זה?
אלו החיים, עיניים שלהם קדימה, ולא עליך שאתה אחורה.
ככה אני מרגיש, בדיוק. בדיוק.
כך כתוב גם כן בחומת קבלה.
עכשיו תגיד לי, כבד את אביך ואת אמך, מה זה אומר להם בשלב שהם יצאו מהבית?
שהם משתדלים כמה שהם מסוגלים לתת לכם כבוד.
במה זה צריך לבוא לידי ביטוי?
להתקשר ליום הולדת שלכם, להתקשר לחגים, אם זה נהוג אז להתקשר לפני שבת, כן, להגיד שבת שלום, וכל מיני כאלה דברים, כן?
אז אם אנחנו עוד פעם לקראת סיום, נחזור לתמונה האופטימלית שציירנו בהתחלה. בתמונה האופטימלית שציירת בהתחלה, אתה אמרת שאנחנו צריכים מילדות להרגיל אותם, שאיפה שהם לא נמצאים, כבר שהם ילדים קטנים, פעם ביום, אולי אפילו פעמיים, הם מרימים צלצול. לאמא, מספרים מה נשמע. אם הייתי נותן כזאת תשתית ויסוד כזה שהולך איתם לאורך כל החיים, ובאמת ככה הם היו פועלים, שאין יום שעובר בלי שהוא מרים צלצול לאמא. עכשיו הוא גדל, יצא מהבית, מתחיל להיות החיים שלו. איך נראה עכשיו הקשר הרגשי בינינו? אנחנו בשני בתים נפרדים. מה יש שם בקשר הרגשי? למה אני צריך לצפות? באופטימום? מה אני צריך, איזה רגש אני רוצה להרגיש שם?
אולי אתם צריכים לדבר עם אשתי. אני אומר ברצינות. והיא תספר לכם את הכל. כי אני, לפי הטבע שלי ולפי ה... המקצוע שלי לא הייתי כל כך קשור לילדים, לחינוך ילדים, ואני דאגתי שזה כך יקרה, כן? אבל לא, בכל זאת לא כמו שאשתי.
ברור. אז מה, איך אנחנו נסכם את מה שדיברנו עד כה? הקשר, הנושא היה תקשורת במשפחה עם ילדים בוגרים שיצאו מהבית. הדבר החשוב ביותר, שניקח מהדיון הזה, מה הוא, לדעתך?
צריכים להשתדל לתת לילדים הרגשת הביטחון, יחד עם המדריך לחיים, ויחד עם הרגשה שאנחנו עומדים אחריהם.
הרב לייטמן, תודה רבה לך שיש לך סבלנות אלינו ואתה מבין את הקשיים הרגשיים שלנו.
תצליחו, תצליחו בזה.
תודה, תודה ניצה, תודה גם לכם שהייתם איתנו, תצליחו גם אתם. חיים חדשים, לומדים להיות טוב. כל טוב, להתראות.
כל טוב.